חדשות כל חי. השעה אחת.
שלום רב, באולפן בני הראל. בבגץ נמשך הדיון בהרכב מורחב בעתירות שהוגשו נגד ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לכחול לבן. מדווח כתבנו איתי גדסי.
בגץ דן כעת בהרכב מורחב בשאלת ההסכמים הקואליציוניים בין כחול לבן לליכוד. בפתח הדיון ביקשה הנשיאה חיות הבהרות לגבי האם הממשלה תציג בהשבעתה לכנסת רק קווי יסוד שנוגעים לתקופת החירום והקורונה. השופט מזוז שאל מדוע הסיעות מחוקקות חוקי יסוד לצורך הקמת ממשלה ולא כהוראת שעה, הרי המודל הזה לא יהיה החוק מהיום והלאה. עורך דינו של נתניהו אמר שמבחינת הליכוד ניתן לוותר על החוק הנורווגי אם כחול לבן יסכימו לכך.
השר זאב אלקין מהליכוד מגדיר את הדיון בבית המשפט העליון התערבות חסרת תקדים של בגץ בהליך פוליטי. אלקין התריע כי כל שינוי בהסכם האחדות עלול להוביל לבחירות מיותרות בעיצומו של משבר בריאותי כלכלי, כלשונו. מניין חולי הקורונה בישראל עומד היום על 6,145, בהם 93 במצב קשה ו-72 מונשמים. מדובר בירידה של 5% ביממה האחרונה. ממשרד הבריאות נמסר כי מניין הנפטרים עלה ל-234 בני אדם, ומניין המחלימים עלה ל-9,858. הממשלה תדון היום באישור הקלות נוספות לציבור נוכח הירידה בתחלואה בנגיף קורונה. מוסיף פרטים כתבנו צבי טסלר.
על רקע השיפור הדרמטי בנתוני התחלואה ואחרי התחלת החזרה המדורגת למוסדות החינוך, הממשלה מכונסת על מנת לאשר שלב נוסף ומשמעותי ביציאה מהגבלות והחזרה לשגרה. כמו כן יאושרו המשך הגבלות התנועה על שכונות מוכות קורונה בבית שמש ובירושלים, ויקודם החוק שיגן את המשך המעקב הסלולרי אחרי חולים ומבודדים.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן מברך על ההקלות הצפויות בהנחיות משרד הבריאות, בהן פתיחת שווקים והקניונים. עם זאת, השר הדגיש כי יש חשיבות גדולה להקמת מערך פיקוח ארצי על כללי התו הסגול, וכן קביעת מדד ברור שיאפשר החזרת מגבלות רק באזורים בהם ישנה תחלואה גבוהה או התפרצות מחודשת. עדכונים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, ולסיום התחזית. היום בהיר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר צפויה ירידה ניכרת במידות החום, במהלך היום יחלו לרדת גשמים מקומיים בכל אזורי הארץ. ועד כאן, חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. גילית פחד אצל ילדייך מנגיף הקורונה? את רואה את המצוקה שלהם? אמא, קבעי זמן מיוחד לשבת ברוגע עם ילדייך, לקרוא איתם כמה פרקי תהילים. החדירי בהם את האמונה שזה יעבור. אמא, בעזרת זה יש בך את הכוח להחדיר בהם אמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו יותר מתמיד.
לא מדברים, לא מדברים.
שלום, מדבר יעקב ישראל, מי לא לדבר בשעת בבית הכנסת ובבית המדרש, גם שלא בשעת התפילה.
הצטרפו גם אתם למיזם ההמונים של כל חי לחיזוק בשמירה על כבוד בית הכנסת והימנעות משיחות חולין ב-039-039-039, שלוחה מספר 8, ובעזרת השם, בזכות הקבלות, נזכה במהרה לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת ברוב עם.
לא מדברים.
הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח, שלום רב, מאזינים יקרים, צהריים טובים, הפוך על הפוך היום יום שני. עורך ומפיק שלמה פולק, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. אנחנו היום עם תוכנית מלאה, עמוסה, קדושה, ואתם יודעים מה? בחלקה הגדול גם מרתקת. אנחנו היום נעשה הצצה לעולמם של השוהים במלוניות בחרנו את קריית יערים, שם יש את הריכוז החרדי, כמדומני הגדול ביותר. איך זה, מה זה, איך מרגישים כשמקבלים את ההודעה, איך מתגלגלים עם זה. ובחרנו את קריית יערים, כי יש לנו שם שני אנשים מעניינים, אחד שהיה מוביל מיוזמתו הפרטית בקטע הרוחני, ואחד שהיה מוביל מיוזמתו הפרטית בקטע הלוגיסטי. בואו נתחיל עם הרב משה קצין, חברים משכבר הימים. שלום הרב קצין, צהריים טובים.
צהריים טובים רבי משה.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, עברנו.
תגיד,
מעניין. הגענו מותי שבת הבית, הכל בסדר.
רגע, תגיד, מתי הגעתם לקריית יערים קודם?
זה סיפור ארוך, נעשה את זה בקצרה. קודם כל, אנחנו אלה שנדבקנו מהגל של פורים. לא היה לנו מושג שנדבקנו, אבל הכל התחיל מהבן שלי, ששלח משלוח מנות לאיזה יהודי מאוד מכובד בבני ברק, שמאוד החזיק אותו, החזיק ממנו והריץ אותו. הבן אדם הזה יהודי מבוגר, הוא לא ידע, גם אותו יהודי לא ידע שהוא חולה בקורונה, והדביק את בני. לא ידענו מכלום, וזה התחיל משהו כמו שבוע אחרי פורים, הבן התחיל להרגיש לא טוב, מיד אחרי זה אני התחלתי להרגיש טוב, לא קישרנו. אבל פתאום נודע לנו שאותו יהודי נפטר מהקורונה, והדליק לנו נורות. ויהודי צדיק גדול, ואז באותו רגע ביקשתי ממד"א לעשות בדיקה, זה גם לא הלך כל כך מהר, אבל עד שעשינו את הבדיקות והכל, התברר לנו שאנחנו חיובים, וחלק גדול כבר מבני הבית חיובים.
תגיד, איך אתה מרגיש כשאומרים לך שאתה ורוב בני ביתך חיובים בימים שאנחנו נמצאים, בתחילת העידן, בהפחד הגדול וחוסר הוודאות, איך אתה מרגיש שאתה מקבל הודעה כזאת?
אני אסביר לך, זה מוזר, זה הקלה, ואני אסביר לך למה. אתה מרגיש דברים שאף פעם לא הרגשת בחיים שלך, ואתה לא מבין מה זה. אתה פתאום מאבד את חוש הטעם והריח, אתה פתאום יוצא מהמיטה, חוטף סחרחורות חזקים, ומרגיש שאתה הולך ליפול כל רגע, ואתה אומר, רגע, אבל היה לי שפעת, היה לי וירוס בחיים, ואף פעם לא הרגשתי מוזר. אתה מתחיל להגיד שכולם מסביב יש להם את אותם הרגשות, אז אתה אומר, מה זה? אז אתה אומר, רגע, אם זה קורונה, בסדר, אני יודע את הבעיה, אם זה לא קורונה, יש לנו פה הרגשה מוזרה בתוך הבית. אני ציפיתי כבר שזה חיובי. ברגע שהגיע חיובי, אמרתי, בסדר, לפחות אני יודע מה יש לי.
ולא פחדת? לא פחדת כשאתה עוד לא יודע מה זה, וכל העולם נכנס לטלטלה מהסיפור הזה? זה קצת מפחיד, לא?
האמת, לא, כי אנחנו עדיין אנשים צעירים, אנחנו עוד לא הגענו לגיל 70, 60, אז אתה שומע כל הזמן שהצעירים עוברים את זה ועוברים את זה, אז אתה, ברגע שאתה יודע שיש לך את זה, אתה רק מחכה, אוקיי, מתי זה ייגמר ונהיה מאחורי זה.
תגיד, ואז מה, ערב פסח אתה הורס את הפקע לחשב עם כל המשפחה?
זה התחיל בשתי שלב, בשלב ראשון השפזו אותנו, וממש לפני פסח התחיל הידרדרות אצלי בעיקר, גם אצל אשתי, השפזו אותי ואת אשתי, שאר הילדים נשארו לבד בבית, חמישה ימים היינו מושפזים, המצב התייצב, אמרו לנו, אוקיי, עכשיו תלכו לבית מלון, אמרתי, אני לא הולך לבית מלון, לא משאיר את הילדים לבד בבית, והבית חולים לא מאפשר דבר כזה, או שחולה חיובי יחזור חזרה לתוך הקהילה, אבל בגלל המצב שלי אמרו, אוקיי, נראה מה אפשר לעשות, בינתיים תלכו הביתה, ואמבולנס לקח אותנו הביתה. אבל יום ראשון, יומיים לפני שביעי של פסח, התחיל סגר פה ברמות, כי המספר הנדבקים פה ברמות גם עלה מאוד. אז קיבלתי טלפון, אמרו, אתה חייב, אתה וכל המשפחה, לעלות למעלה, יש עוד כמה חצי שעה, זה אמרו לי, אמבולנסים מגיעים ומוצאים אותך מהשכונה. האמת, אמרתי, חלס, אני אלך וזהו. לא ידעתי לאיפה לוקחים אותי, הגעתי, נחלתי לאמבולנס, שאלתי את הנהג לאיפה לוקחים אותנו, כאילו זה היה הכל בהפתעה, עשינו בחיפזון, יצאנו במצרים, הוא אמר לי, מעלה החמישה. בסדר, אמבולנס נוסע, 20 דקות אנחנו מוצאים את עצמנו במעלה החמישה, ואז ערב שביעי של פסח אני מוצא את עצמי פתאום בלי הודעה מוקדמת בתוך בית מלון. ככה זה התחיל.
ואז מה אתה בא, אתה פוגש עוד מלא מלא אנשים שגם הם נדבקו וגם הם עברו סיפור דומם.
כן,
איך מתחיל? כן.
זה השוק הראשון, אתה פתאום, אתה לא יודע, אתה יורד מהאמבולנס, קולטים אותך בכלל חיילים בהתחלה, פיקוד העורף. אנושיים מאוד. זאת אומרת, האיכות של היחס היה גבוה מאוד של החיילים והחמל ופיקוד העורף. לא הבנתי לאיפה זה מגיע, אמרו לי, תיכנס תוך המלון, תשב, אני יושב בלובי, פתאום אני רואה כל מיני חולים שאני פתאום חלק מכיר, חלק עושים את היכרות על ההתחלה.
ואז אתה אומר, אהלן, מה, גם אתה?
בדיוק. ואז אתה אומר, רגע, אנחנו סיכרנו שאנחנו חולים, ופתאום אתה מזהה פה בית מלון של תיירות פנים. כולם שמחים, מושרים. אתה עוד לא מבין מה קורה, אבל אתה מתחיל לקנות שמשהו שלא ציפית הולך לקרוא. חדרים ברמה גבוהה מאוד, ואני הייתי, התביישתי בהתחלה, אמרתי לאנשים שם, רגע, אנחנו סך הכל חולי קורונה, אנחנו לא ישראלים שבאנו פה לתיירות, בחג הפסח או משהו כזה, אמרו זהו, זה התנאים שכולם מקבלים. פשוט התנאים היו, לא ציפיתי, אפילו לא ציפיתי שקחו אותי לבית מלון, אבל ברמה גבוהה, האוכל היה פסח, אז המדינה לא סיפקה אוכל כמו שרצו, כי היה צריך בדץ, כאשר לפסח, ולא יכלו להשתמש במטבחים, אז הביאו חמגשיות. האוכל היה סביר מאוד בהתחלה, וכל הזמן זה הלך והשתפר לרמה מעולה. פשוט האוכל, כל דבר חומרי, נתנו לנו בצורה יוצאת דופן. פה אני חייב לציין את מי שעומד מאחורי כל הפרויקט הענק הזה. אני מאמין שיש עוד הרבה מלונות שמטפלים במגזר. אריה דרי, שלוחו יהודה אבידן, שפשוט, אני ראיתי אנשים במלון, כל בעיה, טלפון, מטפלים בזה במלוא הרצינות, במלוא האנושיות, במלוא הרגישות. לא היה דברים כאלה.
תגיד, הילדים, משה, הרב משה, הילדים, מה? איך הם מוצאים את עצמם שם?
א', יש הרבה חברה, ויש הרבה מהחולים, אנשים יראי שמיים, אכפתים, אז לאורך כל היום, מסביב לשעון יש פעילויות לילדים, בעיקר פעילויות תורניות. אבות ובנים, תהילים, לימוד בחברותות. אז הילדים בתעסוקה מבצעית מלאה. הילדים מאושרים שם.
עכשיו, איפה עולה לך הגן הקבוע שלך, כשאתה הרי מוסר שיעורים, מרצאות, חיל האוויר, כל מיני מקומות, איפה זה קופץ לך שם פתאום, שרגע, גם פה צריכים להתחיל לעשות קצת פעילות ושיעורים, ולהרים את המקום רוחנית?
האמת, זה לא קפץ לי. אני הייתי מאוד תשוש במלון, אז אני הייתי בחדר עד השעה 11 בבוקר נח. מ-11 יורד לבית מדרש, ויושב ולומד. הבית מדרש שם היה באווירה מעולה, כמו בישיבה לכל דבר. ירדתי לבית מדרש, התחלתי ללמוד, והגיע אליי בחור מבית שמש, אמר לי, בוא נלמד חברותה, אין מי שילמד איתי, הוא ליד אפילו מי, אני ליד את מי הוא. התחל ללמוד חברותה, הוא בא אליי אחרי כמה שעות, אומר, אני רוצה להביא עוד 3 חברים שלי שהצטרפו לחברותה, והשלושה האלה הביאו עוד 5 ועוד 4 ועוד 6, ובסוף היינו צריכים לעזוב את הבית מדרש לחדר שיעורים צדדי, לאולם בצד, והתחלנו למסור, להתחיל למסור שיעורים בצורה קבועה לכל המלון. ככה זה התחיל להתפתח.
הבנתי שהיום, או בימים הקרובים שם, מעמד סיומים אחד אחרי שני שם. אתה מעודכן?
בוודאי, בוודאי. תראה, בגלל שאני אסביר לך טיפה את הרקע, המלון שלנו מפוצץ בבחורי ישיבות. מלא 5, הגיעו ישיבת תפרח, ועוד ישיבות מאשדוד, מהצפון, זאת אומרת, כל הבחורי ישיבות, הגדול של הבחורי ישיבות, הגיע למלון מלא 5. ברגע שהיה הקבוצה הענקית של בחורי ישיבות, התחיל להיות אווירה של ישיבה. ופה נכנס לתוך התמונה, אברך שאפילו לא היה חולה במלון, קוראים אותו שלום קולדט, כי זה אברך מרמות, אמר, יש קבוצה ענקית של בחורי ישיבות שמה, צריכים להתחיל לארגן ישיבת בין הזמנים. והתחיל לארגן ספרים. כל בחור שלומד מקבל 10 שקל לשעה, סדרי לימוד, רמים שהיו חולים, היה שם
כמה רמים ישיבות. והראש ישיבה זה אתה, אני מבין.
אני אחד הרמים, נגיד ככה, אני אחד המחזקים של הסיפור הזה.
תגיד לי, תגיד לי עכשיו משהו אחד שלא טוב שם.
כן, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע.
אוקיי.
אני חיפשתי. אני חיפשתי.
בוא, הרב קצין, אתה עד עכשיו דיברת על הקטע הרוחני, היוזמות, העניינים. אני רוצה לצרף אחד שעדיין שוהה שם, אם אני לא טועה. יוסף, שלום יוסף, צהריים טובים. יוסף.
שלום.
או, שלום, צהריים טובים. אז עד עכשיו עסקנו בקטע של יוזמות פרטיות, בקטע הרוחני. ואני שמעתי עליך, ציפור לחשה לאוזניי, שאתה גם לקחת יוזמות בקטע הלוגיסטי, כדי עוד לעזור ועוד להקל. ספר לנו קצת.
כשבאתי למנון, לפני שבאתי לפה, לא רציתי בכלל להגיע, שמעתי שהם פה מכונות כביסה, רצו שאנחנו, איך אומרים, נעשה מכונות בידיים. אמרתי, אני לא בא למעבר, אני בא למקום שצריך להירגע מהמחלה. אבל כשהגעתי, ארגן פה ברוך השם הרב פפניים שיהיה בריא מכונה, ואני עוד משתי יבואנים ארגנתי שתי מכונות. אני מנסה יותר לדאוג למצב הגשמי פה, שיהיה בריא הרב משה קצין שדואג למצב הרוחני פה.
הוא איתנו, איתנו, איתנו על הקו, אתם יכולים גם לשחק.
אני שומע אותו, אני משבח אותו פה, מחזק את אני מחזק לנו את הבחורים, ואנחנו נתפלש
לו עד לב. את כל החומריות עשה שם, כל צורך של אנשים, הוא הלך מהבוקר עד ארבע בבוקר, הוא עבד, לא יומן מה שעשה במלון. מגיע לשחוח גדול מאוד, רבי יוסף, שעדיין...
גם לרמושה קצין, שיהיה בריא, שמשמעו, אנחנו מצטערים שהוא עזב אותנו, לחזק אותנו פה ברוחניות.
מתי אתה עוזב שם, יוסף, מתי אתה עוזב?
אין לי מושג, אנחנו מחכים לכל מיני בדיקות, אנחנו מתסמינים, אז כרגע אנחנו פה תקועים. אבל ברוך השם, הכל טוב, רק אנחנו המצב הגשמי פה, יש פה אנשים שלפני החג עם נעליים קורים מסתובבים פה, ואני מנסה לדאוג להם לנעליים, וברוך השם יש יוזמות, אבל בגדים, בגדים אני לא מצליח להגיע לאנשים, הפסקתי להגיע ליהודי אחד, אני מנסה, אני לא רוצה עכשיו להגיד עדיין, כי עדיין לא יצא לפועל.
רגע, רגע, שנייה יוסף, שנייה המתוק שלי. יש שם אנשים שמפאת השהות הארוכה במקום נמצאים עם מחסור של בגדים, נעליים וכאלה. אני מזמין אותך לפרסם את הטלפון שלך כאן בשידור, וכל מי ששומע אותנו, אם יש להם חנויות בגדים, חנויות נעליים, כל מיני אנשים שיש להם אהבה לחסד, יתקשרו אליך ותעשו תיווך, תביא להם.
למה לא? בעזרת השם, למה לא?
תגיד את הטלפון שלך, נו בבקשה, מה הטלפון שלך?
052
כן
71
כן.
73.
כן.
712.
אני אחזור. 0527 173 712. תגיד, ילדים גם צריכים שם משחקים, צעצועים, כל מיני דברים כאלה?
אני אגיד לך את האמת שתרמו פה הרבה צעצועים, אבל הרבה ילדים שאיך אומרים, פיזרו, זה הרבה לגויים, הרבה פאזלים, וזה הכל הרבה משחקים שנזרקו. זהו, נעלמים גם פה המשחקים, אתה יודע, זה קורה. אז חסר פה צעצועים, יש פה ספרים שאגף התרבות התורנית שתרמו פה ספרים לקריאה, אבל צריך יותר, אתה יודע, בדור שלנו, ילדים זקוקים יותר לקומיקסים, אז זה מה שלא מגיע אלינו.
אוקיי, מילה לסיום על המעמד הסיומים, הרב קצין, אתה חלק גדול מהמעמד הזה, וגם אתה יוסף, מתי המעמד, איך?
היום בשעה שש יהיה פה... גם הבנתי, משה לאון יהיה פה, יהיה פה קונצרט של מקלת ויז'ניץ ועוד להקה, ויהיו פה מעמד של רבנים, אני לא יודע, זה יותר הרב זיסמן בקי בעניינים, והרב משה קצין, אני מבין גם כן שבעניינים, אז זה בעיקר יהיה פה היום שמחה גדולה.
אוקיי, לסיום הרב
לא,
קצין?
אני חושב שאני לא יודע, אם, לא שמעתי שהיה עוד מעמד כזה בזמן הקורונה, צריך לשאול את זה בספר הסיעים, שיש מעמד כזה גדול של סיומים כל כך הרבה.
הרב קצין, אז יוצא כאן ש...
זה בעיקר הזמן הקורונה, לא הזמנים אחרים, אחרי הזמנים אחרים יש יותר, אבל...
אז בוא נפנה לרב קצין. בוא נפנה לרב קצין את העובדה שהשתלם לאנשים שנדבקת.
גם להרבה נדבקים זה השתלם, כי ההתעלות בלימוד שם היא חסרת תקדים. אני מדבר על אנשים שלא פתחו ספר חצי שנה, פשוט נכנסים לבית מדרש, והאווירה שואבת שם את כולם.
נכון.
טוב חברים, אני הייתי שמח להמשיך איתכם עוד ועוד, אבל לפחות עשינו הצצה קטנה למלונית על חייהם של החרדים במלונית, ושמחתי לשמוע שזה טוב.
שווה לבוא לפה.
שווה להידבק, אתה אומר, חס ושלום.
לא, מי שנדבק כבר, אני לא אומר שווה להידבק, אני אומר שמי שכבר נדבק שווה לבוא לפה למלון יערים, ויש פה ממש משגיח, משגיח כשרות פה שהוא ממש עוזר בכל מה שצריך, לכל מי שצריך גם כן.
שמחנו לשמוע שהמצב טוב, ברוך השם אתם מתעלים שם ומתרפאים שם, ועד הרבה, אלה שבבתים שומעים אותנו ומסרבים להתפנות, הנה קיבלתם מצצה לקריית יערים, שכדאי מאוד להגיע לשם ולא להישאר בבית. כן הרב.
מעלה החמישה זה נקרא, מעלה החמישה, מלון יערים.
תודה רבה לשניכם, הרב משה קצין ויוסף, יישר כוח גדול, בריאות איתנה, תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו במעבר חד לענייני היום, וזה החזרה הדרגתית לשגרה, לימודים, בואו נאמר שלום. ליושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום.
לשעבר.
לשעבר.
כי בכנסת הנוכחית הוקמו ועדות זמניות.
אוקיי. חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום, צהריים טובים.
שלום לך, שלום לכל המאזינים, ורפואה שלמה לכל החולים במלוניות.
אמן, אמן, אמן. תשמע, הרב מרגי, אנחנו שומעים הרבה הקלות ודברים שמתקדמים, ביניהם, אולי בראשם, זה מערכת החינוך. יש, אנחנו רוצים קצת סדר בקטע של החזרה, אם אפשר, בעיקר במגזר החרדי, ששם אני מבין שיש איזשהו מהלך שונה שמותווה על ידי גדולי התורה. בינתיים בתווך קצת מבולבלים.
אני אומר לך, יש הבדל בין ההנחיה בחינוך הכללי לבין בחינוך אצלנו במגזר החרדי, בחברה החרדית, שזה גם מסתדר. אני רוצה לומר, זה גם מסתדר. שאנחנו שומעים לגדולי ישראל, שככה גדולי ישראל הורו, וזה גם מסתדר פחות או יותר במבנה שלנו כחברה, ואני חושב שזה נכון. ולכן בחברה החרדית דיברו על הגילאים הגדולים, כי אתה עוד מגביל מה שמגביל, זה עין חטא ישיבות קטנות.
עכשיו, לאן זה הולך ואיך זה יקרה בהנחה שזה יאושר בסוף?
אני חייב לומר קודם כל טובת המאזינים, שיש כאלה בתקשורת הכללית, לפחות ככה זה משמע, יש כאלה הורים או קבוצות לחץ או כאלה שחמוצים כל הזמן, שיש להם באמת טענות למה לא הכל דופק כמו שעון והכל מתוקתק. בוא, כל הקורונה הזו היא באה לכאן ולא הודיעה לנו, ואנחנו
נכון.
עליה, שהיא לא הודיעה לנו קודם.
נכון.
והכל התעשים למתחילת הדרך הממשלה, גם המלל, גם הממשלה, וראש הממשלה גם בעצמו, אמר וחוזר, אנחנו עושים ניסוי ותהייה. הצלחנו, מתקדמים עוד. הצלחנו יותר, מתקרב עוד יותר, ניקה שנחזור רברס, אז שלום. כנל גם כאן. איך זה יהיה באופן כללי, אחר כך נראה פרטני, איך זה יהיה באופן כללי? באופן כללי, זה ככה, אם נראה שגם חזרו כיתות ז' ח' בחברה החרדית, אין שיעורי הדבקה, אין הדבקה ואין שיעורי הדבקה שגדילים, אני מאמין שיפתחו את ירפחו את השורות, גם הגילאים יותר קטנים קצת, וככה אני, תוך כדי, איך אומרים, תוך כדי תנועה, עד כדי חזרה לשגרה מלאה שכולנו מצפים לה. עכשיו, איך זה יקרה בתוך הישיבות? אין ספק שפה יהיה יותר קשה. התשתיות שלנו בישיבות זה לא כמו התשתיות בבתי הספר הממלכתיים והכללים. צער, אני אומר זה בצער רב. כי כשאתה רואה בית ספר שנבנה על ידי המדינה, במספר של כך וכך תלמידים, כשאתה רואה כיתת לימוד בישיבה או בית מדרש ותנאים אחרים, זה המרחק שהוא עצום. והשטחים, אין מה להשוות בכלל. לכן החזרה תהיה במידה ובמסורה, תוך שמירת רווחים וכללי הזהירות, מה שנקרא קפסולות או כל מיני תאים בהפרדה, כל אחד ואיך שינסה יתאים את המסגרת שהוא חי בה להנחיות פחות או יותר. זה לא איזה שולחן ערוך שזה יהיה כזה ראה קדש. אם יווכחו שאכן המוסד הזה יכול לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות, שמירה של 2 מטר ותנאים של כיתות שכך וכך תלמידים שיכולים לשמור על השמירה, וכנל כניסות ויציאות, וכנל שמירה על כל ההנחיות, אז זה יירבה.
אז כרגע, הרב מרגי, כרגע מדובר על כיתות ז' ח' בעיקר, ואם, ובעזרת השם, יהיו תוצאות טובות, אז יהיה לך הלאה לכיוון של ישיבות קטנות וכדומה.
כפי שאתה רואה גם בממשלה, כל שבוע, ברגע שהתוצאות הן חיוביות, כל שבוע מקבלים החלטות על עוד ועוד מגזרים ועוד קבוצות ועוד עסקים ועוד זה. לכן גם כאן בעולם הישיבות, אם תראה איך כולנו, מה שקרה בחדרה, הכניס לחרדה את כולם, לצערי הרב, הפקרות של אחד בתוכנו יכולה להטיל עלינו גזירה קשה על כל עולם התורה. לכן פה גם ההורים, גם בחורי הישיבות, גם התלמידים, גם ראשי הישיבות והמוסדות, צריכים לנהוג באחריות.
נכון.
צריכים לנהוג באחריות. ברגע שהם ישמעו להוראות, ולא תהיה הדבקה, אז יפתחו. אם חס ושלום, תהיה הדבקה, יסגרו, ויסגרו, לא איפה שהייתה הדבקה. יסגרו שוב לכולם. וזה פה, לצערי הרב, כשאני מדבר, אני לא רוצה להכליל פלג כזה וקיצור, אבל מאותם שבהם, הם לא מבינים שכל הגזירות הקשות שבאו על כל החברה החרדית, באו בגלל התנהגות, או תנאים אובייקטיביים, חלקם גם בהתנגדו, בהתנהגות לא ראויה של קבוצה קטנה. לכן, פה אני קורא יותר מאשר אני משמיע, אני קורא באמת, פותחים קצת, לשמור, ברגע שתהיה שמירה, יפתחו עוד יותר, ויאפשרו עוד יותר. ועולם התורה יחזור לשמוע את כל התורה בכל היכלות ובבתי המדרש.
בעזרת השם, יושב ראש ועדת החינוך לשעבר, חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, תודה רבה שדיברת איתנו,
ותמשיכו
להצליח, תודה.
אמן, בסייעתא דשמיא, כל
תודה, שיש. תודה. נצא עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה אנחנו נהיה עם קצת סיפור מרגש. על ילדים בכיתות זרין חד, בתי ספר תורניים של קרן ההסעות, שהם משפחות חילוניות, איך הם עוברים את התקופה הזו, כמה סכנה יש, הם יכולים חס ושלום לאבד כבר את מה שהם רכשו, אולי גם הפוך, אדרבה יותר להתחזק, וגם נדבר על הפגיעה בעסקים הקטנים, המגזר החרדי לדעתי כאן בצרה גדולה, בצרה גדולה א', כי הם כמו כל העסקים הקטנים בארץ, ב', גם בגלל שהם חרדים, ותמיד חרדים זה מתחת לשורה התחתונה. אז כל זה בעזרת השם אחרי הפרסמות נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה. לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463. כוכבית 3463.
שלום רב, מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשב"י מירון. 500 שנה מתקיימת ההילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים, שמחים ורוקדים ומודים לתנא האלוקי. השנה, לצערנו, בעקבות המצב, העלייה לציון הרשב"י תהיה מצומצמת מאוד. בעוד כמה ימים בל"ג בעומר, הכנסת אורחים רשב"י מירון תקיים באישור מיוחד את מעמד התיקון בפתח המאה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה, לפרנסה, לזרע בר קיימה, לרפואה, לזיווג.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון ותזכו גם אתם להיות חלק מההילולה הגדולה. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
שוב חלמת חלום שסבתא באה?
לא, אמא, אני לא. קשת הפקות יצאו במבצע שכל מי שקונה אצלם דיסקונקי מקבל עוד שתיים בחינם. רק בתנאי שזה לסבתא או לאישה מבוגרת שמשעמם לה. אז אמא, בבקשה, תתקשרי שסבתא שתקבל כבר את כל המצחקניות והרבניות והזמרריות. וככה, אפילו שהיא לא באה, יהיה לה מלא שמחה ונחת. כן, אמא, יופי. אז את מתקשרת? זה 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8-1-7-0-0-5-5-9-8-9-8.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
בואו נלך עכשיו למקום אחר, שגם קשור לתופעת הנגיף, אבל מבית אחר, ונאמר שלום לרב יחיאל מונדרוביץ', מפקח מרכז בחינוך העצמאי. שלום הרב מונדרוביץ', צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים משה, תודה, שלום המאזינים.
מעניין אותי האפקט של הנגיף הזה או של התופעה אצלכם בקרן ההסעות. אתם מטפלים בילדים שבאים בתים חילוניים, חלקם זין חט שהם בשלבי מעבר לבתי ספר או ישיבות, פתאום נוחת עליכם דבר כזה של חודש וחצי בבית, סכנה לא קטנה למצבם הרוחני, כי הרי הם שגרים שם. איך אתם מתמודדים עם עם המצב הזה?
ברוך השם, ברוך השם שבתי ספר של החינוך העצמאי, יחד עם העזרה המסיבית, יד ביד, עם הפעילים והפעילות של קרן הסעות, דווקא בתקופה הזאת, הצוותים, ההנהלות, הפעילים, האברכים, גילו את עצמם, הם כאילו ממשו את עצמם בצורה כל כך מרשימה. אנחנו למעלה, בהנהלה, בפיקוח, מצדיעים, גאים, מודים לקודש ברוך הוא שהביא לו אנשים כאלה. זה דבר נפלא.
אבל תסביר, הרב מונדרוביץ', מה זה גילות עצמם? הילד הזה יושב בבית, טלוויזיה בחדר הזה, טלוויזיה בחדר השני, אח כזה, אחות כזו, מה, איך אתם משמרים אותו ואפילו מגביעים אותו?
אתה שואל מצוין. מה שאנחנו לא תמיד מבינים בינינו, שאנחנו ציבור שבור, רחוק מהטלוויזיה, אנחנו חושבים שהטלוויזיה זה כביכול הדבר הכי מרתק. מה שאותם ילדים, מה שחסר להם בחיים, והם צמאים לזה, זה קשר, קשר אישי. קשר של בני אדם. היום הם כל כך שטופים ועסוקים בתקשורת הכוללנית הזאת, כשהפעיל של קרן הסעות מתקשר, זה מדהים, וזה דבר שקורה עכשיו בתקופה הזאת יום-יום, כשהפעיל מקרן הסעות מתקשר אליו, הוא עוזב את התוכניות, עוזב את הסרטונים, עוזב את כל מה שיש לו ויש לו בשפע, כי הוא רוצה את האדם ששואל אותו, מה שלומך איתן?
זה מעניין. זאת נקודה מעניינת.
עד כדי כך זה עובד, משה, תשמע, זה מדהים, הפעילים גילו שאין להם מספיק זמן. שברוב ימות השנה, התלמיד נמצא בבית הספר, יש לו צוות התלמוד תורה, צוות החינוך העצמאי, מורים, אנשים מקצועיים, האברכים של קרן הסעות היו עושים את הפימי, שאת ההשלמה, בשעות הערב. עכשיו, שכל היום הם בבית, נכון שיש מרחב קולי של החינוך העצמאי ויש שיעורים, שיעורי ועידה, אבל האברך מגלה שהילד הוא עוד יותר צמא. הלכו פעילים של קרן הסעות, וגייסו אברכים, גם אברכי כולל שעכשיו הם לא במסגרת הקבועה שלהם, ואמרו, בוא, אמץ ילד. אמץ ילד שאתה תהיה איתו בקשר 20 דקות ביום. מה יהיה בקשר הזה? או שתספר לו קצת סיפורי חכמים, או שתתעניין בשלומו, או קצת תעודד אותו על הקצת שיש לו. בוא נחפש פה עכשיו את השמינית כוס המלאה, את הרבע כוס המלאה. פעם ביום מוצטרף דרך איזשהו משהו לאיזשהו תפילה בציבור. היה ילד בקרן הסעות שאמר, אני גר במקום שאין לי מעניינים. אין לי מעניינים מרפסות. אני מצטער, אני לא זוכר אם זה היה בשכונות מערב ראשון, או שזה היה בשכונות המזרח.
אז מה באמת עושה איתו האברך בסיטואציה כזאת?
מה אתה, האברך הזה? האברך הזה אמר לו, תתחבר אונליין לכותל המערבי.
וואו.
ילד מקרן הסעות, ילד שההורים שלו לא שומרים שבת, מתקשר פעם ביום, מתחבר לצפייה שבכותל, והוא מרגיש קרוב לקודש ברוך הוא. הדבר הזה נפלא. אני אתן לך דוגמה נוספת שדווקא בתקופה הזאת. כמה פעמים אומרים עכשיו בתקשורת, עושים את הלימון ללימונדה, זה כבר הפך להיות איזשהו מנטרה חלולה. אבל פה זה אמת. ילד בתלמוד תורה שחנוך עצמי בצפון תל אביב. ילד מצוין, ילד מוכשר, משפחה איכותית, איכותית מבחינת כלכלה, מבחינת סטייל. הם רצו שילך לתיכון ולא ללך ישיבה. וניסו 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 כל החורף. אני אישית הייתי מעורב בזה, לנסות לפגוש את ההורים, להסביר, תואר יוכל לקבל אחרי זה, תהרה יוכל לקבל רק עכשיו, שום דבר לא עזר. אבל דווקא עכשיו, קשר היומיומי, פעיל בטלפון, מפעמים אל פנים, לא מסכה ולא כפפה. הקשר בטלפון תפשיר, עשה שינוי, והבחור הזה החליט, הוא הולך לישיבה...
עשה שינוי הרב מונדרוביץ' אצל מי? אצל הבחור או אצל ההורים של הבחור?
את הבא, היום הבחורים קובעים, הצעירים הם הקובעים. הוא רוצה ללך בישיבה, ולא רק הוא, אלא גם החבר הטוב, שכל הימון הזמן היה בלדוק שלו, שגם הלך איתו לתיכון, שניהם החליטו שהולכים לישיבה קדושה.
אוי.
מה עשה הפעיל? מה עשה הפעיל? איך עכשיו הוא רוצה להקות על הברזל שזה חם? הוא קבע קשר עם אחד מרבני הישיבה, שדרך איזשהו תוכנה מרחוק יעשה לו רעיון, משגיח בישיבה חשובה בבני ברק, יעשה לו רעיון דרך תוכנה, יסגור כתבות כדי לשמר את הדבר הזה. ילד מוכשר.
אבל, זה... אתה מספר לי סיפור נקודתי, הרב מונדרוביץ', אבל בואו נלך עכשיו על התמונה לרוחבה. יש נניח בכיתות ח' מאות או אלפי תלמידים, לא רק אלה מצפון תל אביב. נכון. שם יכולה גם להיות התופעה של אחד שרצה ופתאום מתקרר לו, או הפוך. אז איך עם זה התמודדתם?
אנחנו מתמודדים כל הזמן לשמר, לשמור לגחלת שהיא לא תכבה. שומרים על קשר שאם בעבר, ושוב, בשגרה, פתאום אנחנו יודעים כל כך להריך את המושג שגרה. אם בשגרה הפעיל של הנער שלו פעמיים בשבוע, הפעילים עכשיו בקשר איתם כל יום. כל יום בקשר. לשמר, לעודד, ובעיקר להקשיב, לתת להם קצת עברות.
מה, ספר לי, הרב מונדרוביץ', אני שכחתי מהזמן עכשיו ומכל מה שעומד על השולחן.
גם הפעילים שוכחים מהזמן.
תגיד לי, מה ילדים מספרים לפעילים? מה עובר עליהם? הם הרי חשופים למדיה יותר, לפחד, למה שקורה בעולם, למספרים, מה הם סיפרו לפעילים?
זה מתחלק לשתיים. זה מתחלק לשכבות, לשכבות סוציו-אקונומיות שונות. יש את האחוזים היותר גבוהים, שהם באמת הדאגה שלהם, זה המספרים העולמיים, האם אמריקה עוברת את ספרד לאיטליה, איפה בוריס ג'ונסון עכשיו, מה עם השאלית את ספוריה, והעובדים מדברים, אבל זה העיקר לדבר. ויש את השכבה היותר נמוכה, וזה הקושי, אותם שכבות קשות, שגם ככה אין להם אוכל כל כך, וגם ככה יש קשיים תלכליים, ועכשיו נמצאים בבית ההורים, ויש משבר, ואין פרנסה, ואין הכנסה, ויש עכשיו הרבה יותר התעוררות של קשיים משפחתיים, מה שקודם כל זה בצורה דינה שלום בית, והילדים משתפים. משתפים, ופה הברכים הפעילים צריכים הרבה הרבה חוכמה, וזה המקום שהם פונים למעלה לרבנים שמכוונים אותם. הברך צריך לדעת, הוא לא בדיוק פה נותן פתרונות לילד מה לעשות, אבל בעיקר להקשיב. להקשיב לילד שמשדר מצוקה, לספר שילד מתקשר לפעיל, וזה קרה בשבוע שעבר באזור יפו. כשהתקשר ילד לשמוליק, הפעיל, אמר לו, ברחתי לחדר, כי יש עכשיו שמח עם אבא בסלון. שמוליק צריך לדעת להקשיב, לתת לו את ההרגעה. אנחנו עכשיו בתקופה קשה, זה יעבור, לתת לו את החיזוק. זה לא פשוט. וכמו ששואלים עכשיו, מה החיות עושות בבית חולים? מה עושות? קודם כל נותנות את הלב.
תגיד הרב מונדרוביץ', השאלה שלי עכשיו היא כזו. בעזרת השם, תחל חזרה הדרגתית ללימודים, גם אתם תחזרו. מה המצב של קרן ההסעות בחזרה הזו לשגרה? האם יש לכם מסוגלות להמשיך להעניק את השירות, אם נקרא לזה כך, לתלמידים האלה? מבחינת השינוע.
כל, אנחנו עושים שירות לקדוש ברוך הוא. אנחנו מרגישים בכל ימות השנה, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, אתה זה שלך, חדונו שלנו זה שלך, תעזור לנו. הדילמה הגדולה שמדת על הפרק, היום, מחר, מחותיים, ופחות הפעילות של הברכים יותר ההסעות. בקרן הסעות יש את אגף הפעילות של קירוב הנוער וחיזוק לקראת הישיבות, אבל יש את ההסעות היומיומיות.
נכון, על זה שאלתי, על זה שאלתי.
תלמידים. המצב כרגע לקראת קריסה. הנחיות של משרד החינוך, אם יאפשרו הסעות, ובמקום למלא 50 ילד באוטובוס, יהיה מותר למלא רק 20 ילד באוטובוס, תפסל כן, תפסל לא, ובחוי הנהג גם לא,
הסתבכתם, הסתבכתם הרב מונדרוביץ', אם זה כך כבר אתם מתחילים מסובכים.
אנחנו במשבר, ולא נעים להגיד, שגם אנשים שבדרך כלל היד, הלב יותר פתוחים, תורמים, מחזיקים, אנשים עכשיו בלחץ, יש עבודה, אין עבודה, יש כאלה שקומצים את היד, צריכים עכשיו בתקופה הזאת המון אמונה וביטחון בהשם, לדעת רבנו של עולם, אנחנו שותפים לאתגר, רוצים להחזיר בתי ספר, אין הסעות. הנה, מחר בבוקר פותחים תלמוד תורה בראשון לציון. אומר לי המנהל, 80% מילדים קלויים בהסעות, בלי הסעות הם לא יבואו. אבל אין הסעות עדיין. אין הסעות גם בגלל שבגורמי הממשל עדיין לא אישרו את הכל, אבל גם אחרי האישורים. אין כסף לדלק, הכוונה הכסף להפעיל את כל העניין הזה.
ברור, כי אם זה יהיה 19 באוטובוס, אתם תצטרכו פי 2.5 אוטובוסים להסיע, מאיפה תביאו?
הלו.
כן. אתה שומע מה שאני אומר, הרב מונדרוביץ'? הרב מונדרוביץ'? יש לו בעיה בקליטה? טוב, לא רק לו יש בעיה, אומרים לי באוזניה שיש לו בעיה בקליטה. כל המדינה עם בעיות קליטה. אתה בא להתקשר, רשת תפוסה, לא, השיחה נדחתה. כל העולם עכשיו על הטלפונים, לומדים בטלפונים, וברוך השם שהצלחנו עד עכשיו לדבר עם המרויינים שלנו, ולא נהיה לנו כיתויים וחיתוכים. בוא נראה, הרב מונדרוביץ', אתה איתנו עדיין? לא, לצערי הרב לא, אבל מה שכן אנחנו מבינים כאן בשורה תחתונה, מה שמבינים בשורה תחתונה, שקרן ההסעות פה יצטרכו עזרה מאוד 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 גדולה של הציבור כולו, למרות שמצבנו כולנו לא היה יאי, וחיים בפחד ובחשש מה יהיה, ומקמצים כי לא יודעים עוד לאן זה הולך, אבל אסור שהמפעל הזה של 22 אלף ילדים שמגיעים מבתים חילוניים, ולומדים תורה ומתקדמים לישיבות, חס ושלום שהדבר הזה ייפגע, זה בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, התינוקות של בית רבן הללו, אנחנו נעסוק בזה בעזרת השם. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, אחריה אנחנו נעסוק בעסקים הקטנים, נדבר עם מנדי ורטהיימר, שמאבק השולמנים, פרסומות.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
Bye.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
בימי ספירת העומר התעלה עם ישראל ברוחניותו עד למעמד הר סיני, בו התאחד כאיש אחד בלב אחד. ספרו החדש של הגאון הרב זמיר כהן על פרקי אבות, עכשיו בשני כרכים ייחודיים של אוצרות החוכמה היהודית, פנינים יקרים וביורים נפלאים על מעלות המידות, עיצוב ובניית אישיות האדם וסודות דרכי ההנהגה במשעולי החיים. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר התאפרות שופס במחיר מיוחד.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
שלום לכם, כאן מדברת סבתא של שמוליק ותמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות ותוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מהדיכאון ולהתחיל לסמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן? טוב, אז תתקשרו, 1-700-55-9898.
פקק אחד למכונה שלמה. פקק אחד והכתמים נעלמו. פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מספיק ל-60 כביסות ומנקה מצוין גם במים קרים. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מתאים לכל המכונות ולכל סוגי הכביסה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מריחים את הניקיון.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. היזהרו לא להתייאש. גם בעבר, עם ישראל שרד תקופות קשות ולא קלות כלל, אך גם את נגיף הקורונה אנו נעבור. נתחזק באמונה שהכל לטובה, וביחד בעזרת השם נשרוד.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
מנדי ורטרימר, מאבק השולמנים, שלום, צהריים טובים.
שלום וצהריים טובים.
שמע מנדי, אני רוצה, אם אתה יכול, לא על דיבורית או לא על רמקול או משהו שנשמע אותך ככה טוב, אני רוצה לתת לך את הזמן, תיקח את הזמן שלך, תסביר לנו, א', מה זה מאבק השולמנים, ב', תספר לנו קצת על העסקים הקטנים, בעיקר במגזר החרדי.
אוקיי, אני דבר ראשון אציג את עצמי, אני מנדי ורטרימר מביתר עילית, בשוטף אני בעל אופטיקה, ואני עצמאי כבר מזה 20 שנה. בתור אחד שחווה את הקשיים של העסקים והעצמאים הקטנים, בדגש על הקטנים, החרדים, שמתי לב שאין טיפול מכוון בנושא הזה. יש הרבה בורות, הרבה חוסר ידע, הרבה קשיים למתחילים בפרט.
אצל מי מנדי הבורות? אצל בעלי העסקים הקטנים החרדים שלא יודעים מה מגיע להם, מה לא מגיע להם, או בשלטון?
הם לא יודעים מה מגיע להם, ובעיקר לא יודעים מה מחכה להם. מדברים כדוגמה עכשיו, משבר הקורונה, אז יש איזושהי תחושה שמגיע מלמעלה, מהאוצר, שאנחנו אוטוטו בדרך החוצה. בתי חינוך כבר נפתחים, המצב הבריאותי, הקומה המשתתחת וכן הלאה. מה שאנשים לא קולטים, בפרט החדשים מבינינו, שיש לנו פחות ידע כלכלי, זה שהברוך הכלכלי עכשיו רק מתחיל. זה נכון שפותחים את העסקים, אבל כל אחד שהיה סגור עכשיו בחודשיים האחרונים, סגור או שעבד בצורה חלקית ביותר, סוחב מאחוריו גיבנת שתלווה אותו עוד חודשים ושנים רבים.
תפרט לנו, מנדי, תפרט לנו על הגיבנת.
הגיבנת זה ככה, דוגמה. קודם כל, יש אצלנו בנגזר הרבה הרבה חנויות שעיקר ההתבססות של ההכנסות שלהם זה על ערב פסח, על החודש שבין פורים לפסח, שמאמצע החורף הולכים מהלוואות ענקיות, מכינים את התשתית הכל בשביל ההכנסה של החודש הזה, שזה הרבה עסקים מכניס כמו חצי שנה קדימה. וזה מכסה את החובות של חצי שנה.
אתה מדבר כמו כלים, ביגוד, נעליים וכדומה, כי המזון די רץ.
נכון, שזה דוגמה של חצי או רבע, חלק נכבד מבעלי עסקים החרדים. דבר שהוא פחות מאופיין אגב במגזר הכללי, והמגזר הכללי נכון שבערב פסח יש צריכה גבוהה של מזון, אבל ממש לא כמו אצלנו ולא בהיקפים שלנו.
אז שורה תחתונה אתה אומר שאנשים לקחו הלוואות, קנו סטוקים ענקיים, לא, אולי גם משלמים על היחסון שלהם, החנות הייתה סגורה, לא מכרו, ובעצם הם תקועים עם הלוואת ענק מכאן, ועם סטוק תקוע משם.
הנה, זו דוגמה אחת. זו דוגמה אחת נכונה. יש עוד מלא דוגמאות שהן אופייניות למגזר החרדי, בעיות שהוא מעבר לציבור הכללי, אבל בלי קשר, אנחנו נמצאים גם במידה מסוימת, באותו בוט, שגם המגזר הכללי נמצאים העצמאים ובעלי עסקים הקטנים. אגב, שאני אומר את השלוש מילים האלה, עצמאים ובעלי עסקים הקטנים, זה נשמע כמו איזשהו קוד למשהו אחיד. יש מאות סוגים של ענפים, של עצמאים ובעלי עסקים, לכל אחד יש את האפיון שלו, לכל אחד יש את הבעיות שלו.
בוא, אני אתן לך נתון שיעזור לך במערכה שאתה מנהל. גנים פרטיים. בישראל יש 10,000 גנים פרטיים, עקב המשבר הנוכחי, 2,000 נסגרו. אין לילדים לאן לחזור, פשוט הגננות עברו לעבוד משהו אחר מהבית, כי הם לא יכולות לשרוד. זה גן פרטי. דוגמה.
זה דוגמה שהיא כלל ציבורית, אבל בציבור החרדי זה ביתר סט, כציבור יותר לחוץ, הציבור יותר, הגננות הפרטיים הם בדרך כלל לא אנשים שגורפים הון או משהו, אין להם רזרבות כלכליות. הנה, הבאת דוגמה לדבר שהוא בעצם כללי, אבל יש לו קושי מיוחד לציבור החרדי.
בקיצור, אז מה עושים? אנחנו מדברים על עצמאים, מדברים על בעלי עסקים קטנים, אנשים פה קיבלו את הזבנג, ואתה אומר שבעצם אנחנו רק בפרומו שלפני הזבנג הגדול.
כן, כי הדבר העיקרי הוא שיש פה גם איזושהי אשליה שמפזרים באוצר, שהעסק בשליטה, כל יום יומיים יוצא איזושהי כותרת חדשה ממשרד האוצר, ממשרד ראש הממשלה, על עוד תוכנית ועוד פעימה ועוד פעימה, ונופנים את התחושה לציבור שרק תגיש את הצפים אחר בבוקר או ב-12 לחודש ופה ושם, ואוטוטו הכל יסתדר. ובעיניי, זה הבעיה הכי גדולה. הבעיה הכי גדולה זה שאחרי חודשיים שתעללו בנו, הרי לא השביטו את המשק בצורה מוחלטת. הרי אם היו חושבים על טובתם שבעלי העסקים, אז דווקא היה נכון מן הרוי הפוך. לא לעבוד חצי כן, חצי לא, רק במשלוחים, רק זה, במזון בתורות. הדבר הכי נכון לעשות זה היה להשביט את המשק, או ליתר דיוק, לסגור את הבנקים, ואני מלא פה נקודה מאוד כואבת, שזה כואב לכל אחד מעצמאים.
למה אתה הולך ישר על הבנקים? מה הבנקים פה פונקציה, פתוחים או סגורים, מה זה משנה?
אני אסביר. כל בעל עסק קטן, עם דגש על הקטן, יום יום מחזיק, יש לו את העול של התזרים המזומנים.
נכון.
יש לו את הקווי האשראי מוגבלים. זה לא בעלי הון שיש להם רזרבות של כסף ושל תקשרים עם הבנקים. הרי איך אומרת הבדיחה? אם יש לך חוב של מיליון שקל, אתה לא ישן בלילה. אם החוב שלך הוא 10 מיליון שקל, אז הבנק כבר לא ישן בלילה.
אוקיי.
אז רוב אנש, כמו שאומרים, נמצאים בקטגוריה הראשונה. ויום יום אנחנו עסוקים בלרצות את הפקיד בנק, בלרצות בלשמור על החשבון, כמו שאומרים, כדי שנוכל להמשיך לעבוד. עכשיו, כשיש צורך מסוים להשביט את המשק, כמו שביטות שיש מעט לעט, שהבנקים עושים יוזמתם, או ימי שבתון וכן הלאה, אז הכל בסדר. הבנק לא עסוק, אנחנו לא מתפרנסים, אבל אנחנו לפחות בשקט שלנו. אנחנו לפחות נמצאים במקום שאנחנו משתמשים עם קצת רזרבות, עם קצת משהו,
מנסים לחיות איכשהו. תן לי להבין אותך, אני אזרח פשוט, אני לא בתוך כל הסיפור, אבל אני רוצה להבין. אתה בעצם אומר לי ככה, סוגרים לי את העסק, אני לא מכניס כסף, אני משלם את כל ההוצאות של הסחירות וכל מה שצריך וארנונה וכולי וכולי, והבנק שגע אותי כל יום, מה, 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 מה עם החשבון שלך? מה, למה אתה לא מפקיד? אתה כבר בחריגות. זה מה שאתה אומר?
זה מה שאני אומר, וזה נשמע הרבה יותר כואב מהמשפט הקצר הזה. כי אני פוגש, חברים ומכרים, וכל המפנים מפולות, כולם לחוצים, מה ילד יום, הבנקים הפסיקו לקבל ניתנות. הנה דוגמה ספציפית. הרי הבנקים הם, הבנקים זה גוף מסחרי, כאילו, אתה שאלת את זה מקודם, למה אני מתנפל עליהם? כן? אתה צודק. הם לא כתובת הישירה. אבל משרד האוצר, ברוב תחקור, שם אותם בפרונט, שהם הגופים המלווים, לא משרד האוצר באופן ישיר, במצרות קרן כזאת או אחרת, כמו שיש בהרבה מדינות, אלא ישלו אותנו, פשוט דקרו אותנו איזשהו מקום, לך לפקיד שלך, יש לו קרן בערבות מדינה, ויהיה טוב. ואת השקר הזה צריכים לנתץ. והדברים ידועים. זאת אומרת, לאט לאט הציבור קולט את השקר של האתמול, אז משקים, ואז מכילים אותו בשקר חדש.
אז מה, תגיד לי רגע, מכל הדיבורים, מכל הפעימות, מכל ה-20 מיליארד, 30 מיליארד, 80 מיליארד, שורה תחתונה, מה קיבלתם?
אפשר להגיד את זה במילה אחת, גורנישט.
כלום? רק ערבויות להלוואות? זהו?
יש מספרים שאנחנו יודעים את זה כבר. לא מזמן התראיין הראל ויזל וציטט נתונים שמתוך 20 או משהו מיליארד שקל שהקצו כביכול להלוואות לעסקים קטנים, פחות ממיליארד שקל חולק בפועל. אני חוזר שוב, 90 ומשהו אחוז מהכסף שהוקצה פשוט כותרת יפה בעיתון, לא מעבר. כי תקעו את זה בקריטריונים. המדינה נתנה ערבויות בגובה 15%. עכשיו, זה המון המון סעיפים קטנים, אני לא רוצה להעלות את כל המאזינים.
אז בוא נלך לשלב הבא, כי אני רוצה לעזור לך בזה. וזה מאבק, הצטרפתם למאבק השולמנים, תסביר לנו מה זה מאבק השולמנים, ואחר כך נדבר על הפגנה, אם אתם באמת מתכננים.
אוקיי, אני אקח את רק צד אחד אחורה, אני אסביר מאיפה הגענו. אנחנו כבר בתקופה מסוימת הקמנו עמותת פרנסה כהלכה, ובמסגרת הדבר הזה אנחנו בעצם פתחנו קבוצות וואטסאפ, תורה מאוד פשוטה, שאנחנו מקדים בעלי עסקים חרדים בערים החרדיות השונות, וקבוצה הזאת בעצם התפקיד שלה זה בעיקר תמיכה, הכוונה, עזרה, לתת מענה לכל עניין.
אז בוא מנדי, בוא נעצור פה רגע, אוקיי, יש לנו עדיין קצת זמן, תגיד לנו איך מספר הטלפון שאפשר לבעלי עסקים קטנים ועצמאים חרדים שרוצים להתאגד איתכם, לאיזה מספר הם שולחים הודעה ומתחברים?
המספר הטלפון זה 054
כן.
794-3637.
תן לי לחזור על זה, כל בעלי עסקים הקטנים החרדים והעצמאים החרדים תתאגדו כאן בקבוצה הזו, בעמותה הזו, במספר 054-794-3637. זה חשוב שתהיו כולם ביחד, תהיו כוח, תהיו חזקים. יום אחד אתם גם תתגלו ככוח קנייה שיכול להשפיע ולשנות דברים. 054-794-3637. עכשיו, מה לגבי הפגנה? כתבו לי שאתם גם מתכננים הפגנה. איפה, מתי?
למעשה, אני אדייק, אנחנו בדיונים כל הזמן סביב הנושא של הפגנה, ואני אסביר את הצדדים כי זה קצת כזה חשוב. מצד אחד, הדרך הכי, הכלי הכי, הכי, הכי נכון להביע מחאה ולהראות כוח, זה הפגנת המונים, ויש, מדובר אגב ב-70,000 בעלי עסקים ועצמאים חרדים לבד. אנחנו, כל אדם שני שלישי חרדי, הוא אשתו, מישהו הוא בעצם עצמאי.
תמצאת לדקה, מנדי, תמצאת לדקה כי סיימנו, אז בקיצור, למה לא הפגנה?
כי אנחנו מרגישים שאנחנו עדיין לא בשלים בזה. כי הציבור חסר לו את המודעות, חסר לו את ההבנה, שאם הוא לא יצא להפגין, אז פשוט שום דבר לא יזוז, ואלפי אנשים ימצאו את עצמם. תוך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים.
אוקיי.
כן, שנגבר הקורונה, אבל הברוך התחיל רק.
מנדי, אתה נשאר איתנו גם בימים הקרובים, בשבוע הבא אנחנו מלווים אתכם, ניתן לכם את כל הזמן, וגם נוציא לכם את האנשים לכשתחליטו על הפגנה. מצטער, פשוט חייבים לסיים, כי נגמר לנו הזמן. עוד נהיה בקשר. תודה רבה לך, ורק בשורות טובות.
כל טוב, בהצלחה.
תודה רבה גם לשלמה פולק שערך והפיק, מוטי קופר שהיה לביצוע טכני, ראש דסק האקטואליה, אסתי פלד. תודה לכם המאזינים, העיקרים שלנו, יום טוב, בשורות טובות.
משדרים.